תלמיד אחד שאל אותי, למה אומרים הלל בראש חודש? אף פעם לא עסקתי בשאלה הזאת. ראיתי שהלבוש שואל, למה לא אומרים הלל שלם בראש חודש? והוא מסביר שראש חודש יש בו גדר של מקצת יום הדין, זמן כפרה לכל תולדותם, כמו ראש השנה ויום הכיפורים, אז לכן לא אומרים הלל שלם. זאת אומרת, בעצם יש איזו בחינה מסוימת שאפשר גם קצת של להגיד הלל שלם, שיש כאן הווה אמינא. כי כל חודש יש כאן התחדשות, התחדשות של המאורות, התחדשות של המציאות, ועוד פעם צריך להודות לריבונו של עולם המחדש בטובו בכל יום תמיד, ובכל חודש המחדש בטובו חדשים. אז אנחנו פותחים את ההלל באמירה, הללויה, הלו את בני השם, הלו את שם השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם, רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. שלושת הפסוקים, פסוק הראשון, עבדי השם ואת שם השם, ושלושת הפסוקים הבאים אחר כך, אומר המהר"ל, הם בעצם באים לרצה שהברכה היא מושלמת מכל צדדיה. מכל הזמנים, מאיש השם מבורך, מעתה ועד עולם, בלי גבול, כל הזמנים. ובאיפה? ממזרח שמש עד מבואו, כל המקומות. וכמה? רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. אחר כך ראיתי מי כשם אלוקינו המקביל לשבת, לשבת המשפיל לי לראות בשמיים ובארץ. תמיד הפירוש הפשוט שמדובר על השם המקביל היא, למה אומר המקביל, המקביע, כן? אז יוד מיותרת, לא ראיתי הסברים בעל מעשה ניסים ביעקב מליסה, והוא אומר, המקביל היא אותי, המקביל לשבת למעלה, והמשפיל לראות, אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הבט נא שמיימה, הוא לא אמר לו, תביט מלמטה למעלה, כי הלשון הבטה זה למטה, והוא הראה אותו למעלה, מעל השמיים, שהוא מעל המזלות, המקביל לשבת, המשפיל לי לראות בשמיים. משם אני יכול לראות למטה, המשפיל לי לראות בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא מגביה, מגביה מעלה מעלה מעלה, וגם מרומם את הדלים, מהשפות יעברים אביון וכו' וכו'. אז את מי המגביה לשבת מעל השמיים? זה בני התורה, העוסקים באמת במה שמעל השמיים. ביקשתי שישאלו אותי שאלות שאני אוכל לכוון למה שהתלמידים רוצים לשמוע. אז אני צריך להקדים קצת, אבל אני אומר מה הייתה השאלה הראשונה. מה ההתנהלות הכלכלית נכונה להברך? מתי נכון לצאת לעבוד? כמה שעות כדאי להשקיע בעבודה? האם צריך לעבוד עוד בשביל לחסוך לעוד 20 שנה? שאלות חשובות. אני רוצה להקדים. איך אני רואה את המקום הלימוד, תלמיד הישיבה והאברך בישיבה? אנחנו כולנו נמצאים בשירות רוחני, תורני, אמוני, שירות. שירות בחיל האלוקי, בחיל התורני. ותפקידנו בשנים האלה, אנחנו כולנו מגויסים לרומם את התורה, לעלות במעלות התורה, ובמקסימום שאנחנו יכולים לעלות בעצמנו וביחד את כל סביבותינו. זה עניינו של בחור הישיבה וגם של האברך. כל עוד שהאברך נמצא בישיבה, הוא צריך לראות את עצמו מגויס. ולא, זה לא שירות קבע, זה שירות חובה. זה כבר לא מין חיים כאלה שגם משרתים בצבא. מגויסים לרומם את התורה. אנחנו שייכים לתורה, לא אנחנו לוקחים את התורה אלינו, אנחנו נותנים את עצמנו לתורה. זה צורך הדור, זה צורך כל אחד ואחד, והתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, זה תקופה של שירות, של שירות שצריך להתמקד במטרה הזאת, לעלות במעלות התורה כמה שאפשר יותר. ומזה נגזר כל התשובות לשאלות. האם לחסוך כסף לעוד 20 שנה? לא, ברור שלא. איך לסדר את סדר הזמנים, אם אפשר קצת לעבוד, או מה היו השאלות? ובעצם, מתוך נקודת המוצא הזאת, כמה שעות להשקיע בעבודה, מתי, האם, איך להתנהל, לחיות בחיסכון, ולהסתפק במועט זה מה שנצרך, ולגייס את כל הכוחות כדי לעלות במעלות הקודש. אבל הכל צריך להיות כמובן בשכל ישר, ולא בקיצוניות, לאף צד, כי קיצוניות זה חיצוניות, אלא באופן בריא ושלם. מה נדרש מהישיבה אצלנו ואנשי הכולל אצלנו? יש כאן עוד איזה דרישה. אנחנו, יש לנו תפקיד מיוחד. אנחנו צריכים להאיר את אור התורה של ארץ ישראל. אנחנו צריכים לרומם את ההסתכלות ולדעת שהדור שלנו זה דור גדול, ולהזכיר את זה ולחזור על זה ושנן את זה. כל הדורות ציפו לימים האלה שנהיה בארץ ישראל, שנעסוק בתורת ארץ ישראל, שנהיה בתהליך של קיבוץ גלויות. וריבונו של עולם מראה לנו שבעצם הוא כעת מאיץ את כל המציאות, לא רק אותנו, כל המציאות לקראת גולתנו, גולת העולם, גולתנו, גדות נפשנו. הכל מתקדם, הכל מתעצם, כל האמצעים מתרחבים, החיים נהיים נוחים. הקדוש ברוך הוא ממש מכניס את עולם הבא בתוך העולם הזה. אנחנו כל הזמן, ולראות את זה, ריבונו של עולם עושה את כל זה. זה לא איזה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא עושה, נותן לנו יותר שפע כדי שנתמודד עם השפע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר שפע כדי שנתרומם, לא כדי שאנחנו נחשוב שזה בעיה. וכל דבר שמתקדם אנחנו נחשב מה הבעיה שזה יוצר, ואיך אנחנו צריכים להתגונן מפני זה. הקדוש ברוך הוא, זה לא התפקיד של הדור שלנו להיות בהתגוננות מפני התקפות של כל מיני רוחות. הדור שלנו זה דור גאולה, זה דור שכל הזמן מתקדם. עבודת השם של הדור שלנו היא שונה לחלוטין ממה שהיה פעם. בגלל שאנחנו לא יודעים איך היה פעם, אנחנו לא יודעים להשוות את הדבר הזה. אבל חכמינו, זכרונם לברכה, במשך כל הדורות, דיברו על זה שארץ ישראל היא שונה מחוץ לארץ. ושהכל פה שונה. והרב מסביר את זה כהנה וכהנה כמה זה שונה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במציאות מאוד מיוחדת. וצריך לדעת שהיעד של הדור שלנו זה להביא את עבודת השם ברוחב הכי גדול, בנוחיות הכי גדולה, בכל התנאים שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו. כל מה שהוא מסדר זה הכל, הכל, הכל בשביל שאור השם יופיע בו. את ההסתכלות הזאת לא כולם מסתכלים. אבל זה גם בהיסטוריה אנחנו יודעים את זה. רבי עקיבא הלך עם חברה. והם בוכים, והוא שוחק. והוא רואה את הגודל, והם רואים את הקושי. אבל הם מסכימים להתנחם על ידו, שהם באמת הוא סדר, רואה טוב. אז זה הסדר. לא כולם יכולים לראות ככה. אנשים שמסתכלים על כאן ועכשיו, לא יכולים לראות את הגודל ואת הטוב. רק מי שמרחיב את ההסתכלות שלו, שרואה, מסתכל על הדור בכללותו, על התהליכים הגדולים, על מה קורה כאן, הכל כל הזמן מתקדם, הכל בתאוצה. למה זה? מה זה כל זה? ריבונו שלם עושה כל זה. זה לא מלבן נעשה, זה לא המדענים עושים את כל הדברים הללו. זה ריבונו שלם עושה את כל התהליכים הללו. וכל התהליכים האלו הם בעצם בשורות, הקלות, הרחבת הדעת, הרחבת המקומות, אנשים, כל התנאים כל הזמן מתרחבים, בשביל שאור התורה יתרחב, בשביל שאור התורה יופיע, וכל הדברים שחכמים אמרו על עולם הבא הזה עוד מעט מתקיים כאן. אז את המבט הגדול הזה לא כולם יכולים לראות. אנשים מסתכלים על היום, על השעה, על התמודדות היומיומית שלהם, וקשה להם להרחיב את הדעת. אבל צריכה להיות קבוצה של אנשים שכן מסתכלת בגודל הזה, ורואה את כל המלאכים הגדולים הללו, ומשמיע את הדברים הללו ומטפטפת, וזה מוסיף אורה גדולה לעולם. זאת אומרת, להתמקד במהלך הגדול הזה של הדור ולהשתאב אליו, ולהיות חלק מהגודל הזה. לשאוף לגדולות, לשאוף להרבה תורה, להרבה לתיקון המידות, לבריאות שלמה, של אופי שלם, של אנשים ששייכים לתהליך הגדול הזה של שלבי הגאולה שאנחנו נמצאים בהם. זה מאוד קשה לשמור על הגובה הזה. אני זוכר שאחרי מלחמת יום הכיפורים, יום אחד הגיע המזכיר של הישיבה, קראו לו צין, מר צין, והוא אומר, בכל המקומות מצבי רוח רעים רעים, רק יש מקום אחד שם, או ברחוב עובדיה 30, שם בבית של הרב ציודה, הוא הביא אורח מאמריקה שיפגש עם הרב ציודה. הוא חוזר מהפגישה הזאת, הוא אומר, מצב רוח, כל מה שקרה, יום הכיפורים, זה הרב ציודה רואה למה זה מוביל. ושם אתה בא לשם, מבט אחר. זה המבט שאנחנו רוצים להמשיך. את המבט של מרן הרב, את המבט של הרב ציודה המשיך אותו, ושאנחנו אמונים עליו. ואני חושב שהמבונן בעין רחבה גדולה, רואה את האמיתות שבהסתכלות הזאת. לא התעלמות מכל הקשיים, אבל לדעת, לא להפוך את הדור הזה, כאילו כל התפקידים שלו, זה הדור הכי קשה שהיה, והחושך הכי גדול, וההתמודדות הגדולה, זה לא להפוך את הסדר. כגודל המטרות, גם גודל ההתמודדויות, נכון. אבל זה בגלל המטרות, בגלל שאנחנו צריכים תקופה גדולה, בגלל שאנחנו עוסקים בדברים גדולים ומובלים למהלכים גדולים, אז הקדוש ברוך הוא גם, אז הסדר הוא רוצים לנצח יד מאוד גדול ומאוד עוצמתי, אז יש לזה מחירים כמובן. והמחירים הם גדולים כגודל המטרה. אבל לדעת מה המטרה? המטרה להתגונן מהמחירים. המטרה היא להתעלות ולהתקדם. דיברתי על זה כמה פעמים בישיבה, אני לא יודע אם כל הבריחים נמצאים כשאני מדבר על הדברים הללו, אבל זה, ככה אנחנו צריכים לראות את הדברים. זה לא המצאה שלנו או התעלמות מהכל מה שקורה, ופתאום להיות מרחפים בשמיים. זה המקביל לשבת. משם צריכים להסתכל, מהגבעים האלה צריכים להסתכל על המציאות. ולראות מעל השמיים, לראות את השמיים ואת הארץ, ולראות את הבריאה במבט שהריבונו של עולם מראה לנו את הבריאה. במבט גדול ומבט אלוקי. אז זה עבודה. וצריך להתאמץ על הגודל הזה. זה כמו דברי תורה שכתוב עליהם במסכת מגילה. שאם אדם מסיר עיניו, אז זה מיד נעלם. זה כמו עסק הדעת, אסור להסיח את המסיכים רגע את הדעת. ואני שאלתי את עצמי, זה לא בדיוק ככה? למה? איך אומר הפסוק שם, אני צריך להיזכר? אתה איש עיניך בו בעינינו, כן? אבל זה לא מציאות, זה לא ככה. אז כנראה שדיברו על מה שאנחנו מדברים עכשיו. דברי תורה עמוקים על הגובה הרוחני הזה. אתה רגע עוזב אותו, אז אתה נופל בתוך כל המציאות, בתוך כל התקשורת וכל החיים, וכאילו כאילו כל הבעיה של הדור עכשיו זה היה התוצאות של, של הבחירות או של ההווה המינה של הבחירות וכו' של כל ה... של מה שאומרים היום, בעוד שעה זה משתנה וכו' וכו'. תסתכל גדול, לא, לא לשקוע ב, ביומיום, בשעה, לראות את הגודל. וגם בתורה להסתכל בגדול, לא לשקוע ב... בסוגיות ולהיות קטן, לראות את, להסתכל מהגודל לתוך הסוגיות, מהכלליות לתוך, לתוך הבנה. אנחנו לומדים, ככה רצה הרב שאנחנו עימה, מסכת גיטין, להיכנס לפרטי הדברים, לכלל המציאות, לדעת להסתכל במבט גדול ובמבט כללי.
מה שהרב אמר על העניין של פרנסה, מה שהרב דיבר על העניין של הפרנסה, זה גם מישהו שכבר, הוא אומר, אני הולך ללמוד 20 שנה, אז זה גם 20 שנה של סבי חסבונות של חסבונות או משהו כזה, או שזה כבר...
כן, אני אתייחס לזה שואלים עד כמה צריך ללמוד בישיבה. מתי צריך לצאת. אני חושב שכל עוד שתלמיד נמצא בתנופה גדולה של עלייה, בתנופה רצינית, לא בעל הבית שבא ללמוד כמה שעות בישיבה, כמו אברך ככה שיש לו את השמונה שעות עבודה, ואחר כך הוא נעשה בעל הבית שעות אחרות. לא, זה האברכים כאלה צריכים לצאת מהישיבה, וצריכים לעשות, להרביץ תורה, או בדרך ישירה או בדרך אחרת. אני רוצה עוד להוסיף נקודה. אני אמרתי על זה שאנחנו בשירות התורה. אז כמו בצבא, חייל צריך לשאוף שכל הכיתה שלו תפקד טוב, לא רק הוא לבד. אחרת זה, במלחמה זה לא עובד טוב. הוא לבד וכל האחרים הם לא מצליחים. חייל צריך לראות, רואה את עצמו חלק מכל היחידה. וצריך לראות שכולה תהיה מוצלחת בשעת הקרב. כולם צריכים להיות עושים כל אחד את התפקיד המלא שלו בצורה שלימה. כך גם התורה, המצוות לימוד התורה זה מצווה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זאת אומרת להופיע את התורה בכל דרכיה, גם בלימוד גם בחיים. זה עניינה, זה לימוד התורה. זאת אומרת, וכל אדם חייב ללמד. כמו שהוא חייב ללמוד, הוא חייב ללמד. יש אמנם סדרי עדיפויות. קודם, אם יש לו בנו ומישהו אחר, יש עדיפות ללמד קודם את בנו. אבל הוא לא פתום ללמד אחרים. כל אדם חייב ללמד. כמו שהוא חייב ללמוד, הוא חייב ללמד. אז זאת אומרת, התפקיד הוא לא תפקיד פרטי, אינדיבידואלי של אדם ללמוד. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו... בשירות התורה, לא התורה בשירותנו, אנחנו בשביל התורה, בשביל שהתורה תאיר, תתרבה, תתרחב, לא רק בתוכי אני האישי, אלא בתוכנו בכלל. זאת אומרת, וכך זה עבודה נכונה, כך עבודה שלמה של, של בן תורה, שרוצה שהתורה תופיע על ידו, על ידי חבריו, על ידי הסביבה, על ידי כל ישראל. וגישה כזאת היא גישה אמיתית, גישה נכונה לתורה. ואז באמת מגדלים באמת את התורה. כמה זמן נשאר? אמרתי, מי שנמצא בתנופה גדולה מאוד וכל הזמן מתקדם ובאמת משנה לשנה ממש עולה מדרגה לדרגה, הוא אל, אל, אל יפסיק. בעזרת השם שימציא לו אחר כך איך, איך להסתדר. אבל כל אחד כמובן צריך, אנחנו בישיבה בדרך כלל, אני אומר, רוב התלמידים נמצאים, כשאני מסתכל על הממוצע, 7-8 שנים בישיבה. זה בסיס מאוד חזק שאפשר עליו למנות את כל ההמשך. יש כאלה שנמצאים 14 שנים, יש כאלה שקצת פחות מ-7-8 שנים. אבל על כל פנים, צריך לצאת מהישיבה עם עוצמות כאלה, שלא רק אחר כך משברים את הגודל שפיתחו בישיבה, אלא שעל הכוחות האלה אפשר להתקדם יותר. וכמו שאמרתי, כל מי שיצא מהישיבה, גם אם מחליט שלא מתאים לו להיות רם, ובהחלט יכול להיות, ודאי שיש הרבה תלמידים שלא מתאים להם, ויש כאלה שחושבים שמתאים להם ולא מתאים להם. ואתם יודעים מניסיונכם, כשמורה לא טוב מלמד איך זה נראה, אז לשם שמיים לא צריכים לרצות ללמד מי שלא מתאים, אבל צריך כל אחד לרצות להיות מאור בסביבה שלו, איפה שהוא יהיה, יעבוד כרופא או בהייטק או במקצוע אחר, לא משנה, אבל להיות בן תורה, שהאור התורה מתפשט ממנו, שיש לו אור מסביב. זה לא דווקא על ידי שיעורים, על ידי דוגמה אישית, על ידי התנהגות שאפשר ללמוד ממנה, ועד על ידי הרמצת תורה כמה שאפשר. במקומות עבודה, בקהילה, בסביבות
עם שכנים, כן? בלי סוף אפשר.
כן. כל מי שיודע חייב גם ללמד, כמו שאמרתי, זה לא... המצוות לימוד תורה היא מצווה ללמוד וללמד, היא לא רק ללמוד. זה לא דבר אגואיסטי שהצל קדוש ברוך הוא ציווה שאדם יתקדם בלימוד התורה. זה שהתורה תופיע בישראל. מה עוד? שקנות שעולות. יש כמה שאלות, אבל לכולם אי אפשר להספיק להתייחס. אז דיברתי על עוד שאלה, יש כאן שאלה, איפה הרב רואה את השליחות החינוכית שלנו יותר? ישיבות תיכוניות, ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, בתי ספר. בתשובה, תדעו לכם, אתם תעשו את בעצמכם בחינה, ותראו שיכול להיות מורה שמלמד בכיתה ו', ואותו זוכרים כל החיים, ואת המורה מהתיכון לא זוכרים כל כך. מפני שהוא ידע להטביע בתוך התלמידים יסודות כאלה שהם זוכרים. זה המורה הכי טוב שהיה לנו כל החיים. זה לא משנה איפה מלמדים. השאלה איך מלמדים. מלמדים היטב, אז אתה מורה, אם אתה יודע כבר, יש לך, עשית כבר בחינות לדיינות, ואתה גם יודע לחנך, אתה תלמד כתבת, לא תתרום פחות מאשר תלמד, כי הגודל שלך ייכנס בקטנים האלה. כי העבודה היא מתבטאת לפי יכולתו של המורה. אם המורה הוא מורה מאוד טוב, ואם הוא מאוד משתדל ועושה את מלאכתו כפי שצריך לעשות אותה, אז הוא מטביע בלב התלמידים בין קטנים בין גדולים. וכל אחד כמובן צריך לבחור לו את ה... את ההתאמה שלו. יש אנשים שמתאים להם ללמד צעירים, אבל לא לחשוב שזה מופחת כבוד ללמד צעירים, זה לא נכון. התועלת שאפשר להביא בלימוד הקטנים לא פחות גדולה משהו בלימוד הגדולים. וכן אותו דבר, ישיבות תיכוניות, שהרמים מטביעו את חותמם יותר מאשר רמים בישיבות גבוהות. זה תלוי באישיות של האדם. צריך לפתח כוחות חינוכיים ועוצמות לימודיות, ואת זה אחר כך להביא לכל אחד לפי מה שבאמת יותר מתאים לו. אבל כל העבודות האלה חשובות, בין בתי ספר, תיכונים, ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, גרעינים וכדומה. אם שניהם שווים, אז מה שיעשה יהיה טוב, ממה נשך. אם זה באמצע בדיוק, אז זה יעשה גורל הגרע. טוב, אז אני רוצה לומר, אנחנו לפני כשנה בערך, אז הוקם, איך קראנו לזה, ועד? מה?
שיבת
אוהב. של קבוצת העורכים, שהם יעצו לנו כמה וכמה עצות, איך באמת להשתפר חלק מהעצות הם יושמו לטובה ברוך השם, ובעקבות זה אנחנו ביקשנו מרבי יונתן גלינסקי שהוא יקבל אחריות על אברכי הכולל מבחינת לקבל אותם בחזרה מהצבא, תלמידים חדשים, ובכלל לראות, להיות ככה המתווך בין רבני הישיבה ובין האברכים. ותדעו שיש לכם כתובת לדברים שאתם צריכים ורוצים, ובעזרת השם זה יהיה גם כן תועלת גדולה, כך אני מאוד מקווה. חודש טוב ומבורך.